נראה שנשארו פה 80%, אפילו יותר, לא כפי שאמר פרופסור סופות, ש-60% מדברים במפגש עם רופאי הטיפול מיני, נראה שהעולם הזה מייצג משהו אחר. אז אני שמחה לדעת את זה. ולפני שאני אתחיל את ההרצאה, אני רוצה... לא שומעים. טוב, בסדר, אנחנו נתאים את עצמנו. לפני שאתחיל את ההרצאה, אני רוצה קודם כל להזכיר לכם שכאן בעבודה למלחמה בסרטן אתם מוזמנים לקבל ייעוץ חד פעמי, זוגי, פרטני, בעניין הנושא של מיניות, תפקוד מיני, לא, זה קצת יותר מדי, ואכן הייעוץ הזה ללא תשלום, ואתם יכולים לקבוע פגישה טלפונית גם, וגם אפשר להתייעץ באמצעות פורום באינטרנט, כאשר פורום אנונימי ואפשר לשאול שאלות. דבר שני שאני רוצה להגיד, מנסים להתאים את הווליום. בסוף שומעים? אני רוצה להקדיש את ההרצאה לרופא, חבר וקולגה יקר שבצערי נפטר לפני כמה חודשים, דוקטור ענן טל, שהוא היה מאוד ככה, הוא היה אוטוריטה בתחום הזה של טיפול מיני ותפקוד מיני אצל גבר, ונתן לא מעט מזמנו בהתנדבות לעבודה למלחמה בסרטן, וגם אני עבדתי איתו מאוד צמוד, אז כך חשוב לי ככה לציין את שמו. אני רוצה להגיד שנכון דיברנו פה על טיפול מיני, אבל תמיד, תמיד צריך לזכור שמין הוא אף פעם לא רק מין. זאת אומרת, מאחורי טיפול מיני עומדים כל כך הרבה תחושות ורגשות של הגבר ושל בני בנו זוגו, שבעצם מסמלים את הגבריות, את תחושת הרלוונטיות, תחושת החיות, ויש כל כך הרבה דברים שהתפקוד מיני בעצם מייצג בנפש. אז כשאני מדברת על תפקוד מיני, אני גם מדברת על רגשות בעניין הזה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שאנחנו יודעים שתפקוד מיני זה נושא שמאוד מעסיק לא מעט גברים, בעיקר נשים, אבל פה אנחנו היום מדברים בעיקר אצל גברים, וזה לא קורה סתם, זה לא רק התפקוד, שוב אני אומרת, זה גם תחושה של, שמסמלת איזושהי תחושה של שמלווה ילד מתוך הילדות שלו, שכדי, אם אנחנו מתייחסים ל אדיפוס, תקופה אדיפלית, אנחנו יודעים שבעצם אחד הדברים שהבן, הילד הקטן, מפחד ממנו, זה הסירוס, מה שמוזכר פה לא מעט בהרצאות. ומשהו שהוא לא מודע, זה משהו שמלווה ילד ואחר כך בן ואחר כך נער ואחר כך גבר במשך החיים. זאת אומרת, אובדן תפקוד מיני הוא לא רק תפקוד מיני, הוא גם אובדן של משהו עצמאות וגבריות, של משהו מאוד 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 חזק בחוויה הגברית. ואחד הדברים שטולסטוי כתב, שגבר, זה באנגלית, אני אתרגם, גבר בעצם יכול לחוות המון תהפוכות ו... בנפש והמון קשיים נפשיים, אבל הטרגדיה הכי גדולה בעצם בכל הזמנים זה טרגדיה במיטה. אני אדבר קצת על הסטטיסטיקה של הפרעות בתפקוד המיני בעקבות סרטן הרמונית. אנחנו יודעים שכבר בהבחנה של סרטן הרמונית אנחנו יכולים לראות עד 50% הפרעות בתפקוד מיני בהבחנה. ובאופן כללי אנחנו רואים שעד 90%, מ-30% עד 90% גברים יסבלו מבעיות בתפקוד מיני לאחר טיפולים. בעצם לא מעט גברים מתקשרים לכאן, זה משהו שלא עשו על זה כל כך סטטיסטיקה בצורה אקדמית, אבל אני יכולה להגיד לכם מהקליניקה שמתקשרים אליה לא מעט גברים כדי לבדוק איזה טיפול הם נבחרו בהתאם להפרעה בתפקוד מיני. משהו כמו מ-30% עד 56% מהמנותחים עם שמירת עצב, מה שפרופסור סופוביץ' הזכיר, יסבלו מאי-נעימות, והפרעות בתפקוד מיני לאחר קרינה חיצונית וברכיתרפיה נעים בין 30% ל-40%. זה שונה גם במחקרים שונים, אבל אני ככה בחרתי ממוצע מה שראיתי במחקרים. בטיפול הורמונלי, אנטי-הורמונלי בעצם, התפקוד המיני ייפגע הכי הרבה, משהו כמו עד 94%. לא אכנס להסבר איך ניתוח פוגע, כי היו פה כבר הסברים נוספים קודם, אבל חשוב לדעת שיש פגיעה ישירה, שיכולה להיות פגיעה ישירה כתוצאה מפגיעה עצבית, שאנחנו נראה בעיות בזקפה, ויכולה להיות פגיעות עקיפות בעקבות הניתוח, כשמדובר על כאב, על אורגזמה כואבת, על אי-נוחות בזמן הזקפה, בזמן יחסי מין. ומה שאנחנו יודעים בנוסף זה על תופעה שנקראת אורגזמה יבשה, ברגע שמסירים את השפוכיות הזרע, וגם כמובן ההרמונית התורמת לנוזל הזרע, אז בעצם השפיכה לא מתקיימת, והגבר יכול להרגיש אורגזמה, אבל היא לא שפיכה. זה שני מנגנונים שונים. זה לא מקל על תחושת הגבר, כי האובדן השפיכה היא גם כן אובדן מסוים שחשוב להתייחס אליו. הרבה גברים חווים את תחושת הפוטנטיות וגבריות כשהם מרגישים שיש שפיכה, והיעדר השפיכה יכולה לגבוע בזה. בנוסף לכך, אני תמיד צוחקת שאני אומרת, אני לא גבר, אבל אני מרוב הרעיונות שעשיתי, יכולה להבין שהשפיכה, האורגזמה עם שפיכה, מורגשת הרבה יותר חזקה מאשר בלי שפיכה. החדשות הטובות בזה שככל שעובר הזמן מניתוח, הגבר לאט לאט מתרגל לתחושה חדשה של אורגזמה. אנחנו עוזרים לזה גם בשיחה, אז מדברים על דברים שיכולים לעזר, אבל מאוד חשוב להבין שזה לא פוגע באורגזמה, וזה שני מנגנונים שונים, כי זה לא כל כך מדובר בזמן הפגישות דרך כלל. תופעות לגן נוספות בעצם שדוברו כאן זה חוסר שליטה במתן שתן, שהוא משפיע גם הרבה פעמים גם על התפקוד המיני. מספיק שגבר חווה שכל רגע יכול לברוח לו שתן, הוא כבר לא מאוד מרוכז בתוך האקט המיני, מתחילות מחשבות אוטומטיות, ואז יש גם, זה משפיע גם על הזקפה, וגם הרבה דברים לא יכנסו לאינטימיות כי הם חוששים שתהיה בריחת שתן, ואפילו זה קורה בזוגות שהם חיים 30-40 שנה, שאפילו זה לא מדובר ופשוט לא מתקיימים יחסי מין בגלל שחשש שהשתן יברח. כמובן דיברנו על קושי להשיג וגם לשמר זקפה, יכול להיות שינוי בתחושת הסיפוק המיני, גם הזכרתי אותו, יכול להיות כאב או אי נוחות בזמן האורגזמה, לפעמים יכול להיות דימום בנוזל הזה, אם יש או נוזל אחר שיוצא לאחר הניתוח, יכולים להיות שינויים בדימוי גוף ודימוי עצמי, כמובן דיברנו על זה, איך זה משפיע על תחושת הגבריות, פחד מתחייה של בן או בת זוג וחרדת ביצוע שמתוך המחשבות שדיברנו קודם, וירידה בחשק בעקבות הניתוח היא לא נובעת מהשפעה הורמונלית, היא נובעת ממצב רוח ומכל המחשבות שבעצם גבר חווה. להבדיל, הירידה בחשק בעקבות טיפול הורמונלי, ותכף נדבר על זה. מה שדובר גם כאן שוב, ואני באמת ישבתי והקשבתי להצעות הקודמות כדי לחבר את זה, פרופסור סופוביץ' דיבר על שימור עצב. אכן, אם מצליחים לשמר עצבים, אתם כבר יודעים היום למה יש כאלה שאפשר לעשות את זה ויש כאלה שלא, אז זה פחות, הניתוח שמורצת פחות יפגע, וחשוב לבוא לתוך הניתוח המחשבה הזאת כדי לשמר. כמובן, גודל של התפשטות הגידול משפיע על זה, ויש לנו פה בדיחה של סקסולוגים שאנחנו קוראים לזה סקס פוזיטיב וסקס נגטיב דוקטורס, שכן, ככה, סקס פוזיטיב, יכולה לתת דוגמה של פרופסור סופוביץ' שדיבר היום שהוא מדבר על מיניות, הוא בא לתוך ניתוח כדי לשמור על מיניות, על טיפול מיני, וזה באמת אחד הדברים שמשפיעים. כמובן, התפקוד הקודם, פחות מגיל הייתי אומרת, הגיל הוא משפיע גם, אבל התפקוד מה שבעצם קובע. ואם אנחנו נעבור להשפעה של טיפול הקרינתי, אז גם כן אני לא אכנס, כמו ששמעתם פה, הסבר איך זה פוגע, אבל חשוב להבין שההשפעה של של הטיפול הקלינטי על טיפול המיני היא לא תורגש מיד. ייקח משהו כמו חצי שנה עד שנה מסיום הקרינה שגבר יכול להרגיש שינויים בתקווה. כי בעצם הפגיעה באנדוטל שבעקבותה נוצרת הסלקת בתפנות של האנדוטל, הרקמה הצלקתית היא לא מיד נוצרת. זה לוקח זמן כדי שתבצר צלקת. ולכן גם ההשפעה שלילית תורגש כחצי שנה עד שנה מסיום הטיפול. זה לא אומר שצריך לחכות, אבל חשוב להבין שזה לא מיידי כמו בניתוח. גם ברכיתרפיה יכולה לקבוע גם בעקבות ההקרנות וגם בעקבות הפציעות הקטנות, שהגבירים הקטנים שהראו לכם קודם פוגעים, וזה פציעות קטנות, אבל לפעמים יכולות גם לפגוע, וראיתם גם את האחוזים כמה זה יכול לפגוע. הטיפול ההורמונלי שלפעמים משלים לטיפולים שדברו כאן, הוא בעצם הטיפול שפוגע במקור של הליבידו, של התפקוד מיני, ופה הידידה הפרחשת תהיה ממקור הורמונלי. כלומר, הטסטוסטרון יורד בכוונה, כן? יש כוונה להוריד אותו, אבל הטסטוסטרון נורא משמעותי, חשוב להבין שהוא מאוד משמעותי גם לחשק, גם לליבידו, וגם בכלל לתפקוד הגבר, הוא הורמון מאוד משמעותי לתפקוד המוח, לתפקוד השרירים בשלד, ואנחנו יכולים לצפות בתופעה שנקראת אנדרופאוזה, שלא כל כך מדברים עליה, אבל אתם שמעתם תופעה שנקראת מנופאוזה. מדובר על נשים. אז גם גברים יכולים לחוות אנדרופאוזה מתוך הסיבה שבעצם נוצר היפוגונדיזם, תפקוד נמוך של השחלים או בכלל אי תפקוד, ובעצם כל התופעות שאתם רואים פה שלפעמים יכולים גם לראות את זה אצל נשים, הגברים יכולים לחוות. גלי חום, חולשה, ירידה תפקודית, ירידה בריכוז, דיכאון, חרדה, לפעמים הפרעות בשינה, ולפעמים גם שינוי, זה לא כתוב פה בשקף הבא, שינוי של גודל איבר המין, נפיחות ורגישות בחזה, החזה צומח, תשישות ועייפות, כמובן דיברנו על ירידה בחשק עד שהיא נעלמת אפילו. לפעמים אני רואה גם מצבים שיש דחייה ממגע של בן או בת זוג, ורגישות יתר מאוד מהר, יש דמעות בעיניים, זה לא פשוט, וחשוב מאוד לעדכן את הרופאים ולדבר על זה, כי זה חוויות מאוד מאוד לא פשוטות. מה שכן, בהקשר לטיפול המיני, אני כן רוצה להגיד ששמתי לב שיש הבדל בין חשק מיני לרצון מיני, והחשק מיני, שזה יותר קשור לדחף מיני, שזה משהו יותר פיזיולוגי, נפגע בעקבות הטיפול הזה. רצון מיני לא תמיד נפגע, כי אני רואה דברים שהם סובלים מבעיית חשק, עוררות, אבל הם באים ואומרים, אני כן עדיין רוצה להיות רלוונטי, אני כן עדיין רוצה לקיים יחסי מין, שזה אומר שזה יותר תפקוד קוגניטיבי מאשר תפקוד שקשור לטסטוסטרון. זה מעניין, ועל זה אנחנו עובדים. איך עם הרצון הזה לקיים יחסי מין? אין חשק, אבל איך להיעזר ברצון, שזה לא אותו דבר. והנה עוד משהו שמעולם הסקסולוגיה, מעגל התגובה המיני, שבעצם מלמד אותנו שיש פה שלבים כדי לקיים יחסי מין, זה בעצם פרמטרים שפותחו על ידי מאסטרס וג'ונסון, הם היו רופאים, הם עשו מעבדה, הוא היה רופא, והוא בדק את הפרמטרים האלה. אתם רואים, יש פה אקסיינטמנט, זה עוררות, ובעצם העוררות נפגעת גם בעקבות הטיפול ההורמונלי, גם בעקבות הטיפול הקרינתי וגם בעקבות טיפול כירורגי. למה? כי גבר, זה גם נכון לגבי נשים שיודע שיש לו קושי מסוים, זה יפריע לו בזמן העוררות. שוב, המחשבות האוטומטיות יפריעו, וזה מאוד משמעותי לעבוד על הנושא העוררות. וכל המטופלים שמתמודדים עם סרטן, אחד הדברים שאנחנו עובדים, זה איך להתעורר שוב. כי זה משהו שנכבה, משהו שהלך לאיבוד, וצריך לעבוד על העוררות הזאת. בנוסף, זה נושא מאוד רחב, ההשפעה של סרטן בכלל, זה השפעה לא רק פיזיולוגית, אנחנו יודעים שיש השפעה חברתית, יש השפעה רגשית, וצריך לבדוק איך אנחנו מצליחים להיכנס לתוך הדברים האלה, ולראות איך אפשר לעזור גם לדברים אחרים חוץ מלתקן תפקוד מיני, כי זה מאוד רחב. אני יכולה להגיד לכם שיש גברים שנעזרים בזריקות, איך אני אגיע לטיפולים, בזריקות לתפקוד מיני, זריקות לאיבר מין, אבל הן לא עובדות. הזריקות האלה אמורות לעבוד, לעקוף את המוח, להבדיל מכדורים, ובעצם לעבוד מאוד ממוקד לתוך האיבר מין ולעשות זקפה מלאכותית כביכול, אפילו של חשק. גברים שיש להם קשיים וקשיים, או קשיים בני בנות זו, או קשיים אחרים של בדידות וכל מה שבעצם מחלת הסרטן יכולה להביא, הזריקות האלה גם לא עובדים, זה מעניין, כי זה בעצם הרבה פעמים לא מצליח לעקוף את, את המצב הרוח, וזה משפיע בלא מודע על התפקוד המיני. בכלל, זה נושא שאני לא יודעת לדבר על זה, אבל אני צריכה לקצר, הזקפה של הגבר זה שפה, זה שפה גופנית, היא מדברת על משהו. וצריך לראות מה מעבר לתפקוד אנחנו רוצים להבין, מה בעצם הוא רוצה להגיד. גורמים הפסיכולוגיים שדיברתי איתם, רגישות יתר, רגזנות, בגיוק, זה משהו שאני רואה הרבה בקבוצה של סרטן המוני. חשדנות, כן? הרבה פעמים בגלל שאין מגע, אין תקשורת, אין שום דבר, הרבה פעמים אנשים מסתגרים בתוך המחשבות של עצמם, אומרים, אוקיי, אולי אני כבר לא רלוונטי, אולי לא רוצים אותי, אולי לבן או בת זוג יש מישהו אחר. ישנן בעיות בתקשורת עם בני זוג. זה קשור כמובן למה שהיה לפני זה. לפעמים אני רואה צורך אז בקרבה לחלופין ניתוק והימנעות ממגע ושינויים בדימוי גוף. כמה תופעות מאוד קיצוניות. פחד מתחייה של בן ובת זוג, כמו שאמרנו, חדת ביצוע וירידה בחשב דיברנו על זה. קצת ככה אנשים שהיו בסדנה ואנשים שהיו בטיפול דיברו על זה ש... לחלק מהגברים, לא לכולם, אובדן ליבידו זה אובדן של כמעט הכל. כן? אז בטיפול אנחנו עובדים איך בחיים יש גם מיניות, אבל יש עוד דברים אחרים. גבר מבוגר שהתקשר אליי לפני כמה ימים, קודם כל, הרבה פעמים שואלים, זה בסדר שאני בן 84 ואני מתקשר לשאול על תפקוד מיני, זו שאלה שמפוצה מאוד. כמובן, אני נותנת אור ירוק, כי אני לא חושבת שזה יש גיל. ואז הוא בעצם אמר, לי יש בעיות בתפקוד מיני כבר עכשיו, אני צריך להתחיל טיפול הורמונלי, ואני יודע שזה יכול לפגוע בתשוקה. וזה תהיה לי בעיה, כי יש לי בעיות בתפקוד מיני, אני מסתדר, אני עושה כל מיני דברים אחרים מבת זוג, אבל חשוב לי שתשמר התשוקה. זאת אומרת, גם בגיל המבוגר, התשוקה היא נותנת הרגשה של חיות. ולכן הרבה פעמים, הרבה דברים רוצים לשמור. עוד כמה ככה ביטויים של דברים שהיו בטיפול ובמפגשים. אני לא מצליח לתפקד כגבר, אני לא שווה כלום, אני כישלון, זה משפטים קשים. פעם הייתי מסתכל על נשים, היום אני מסתכל על דברים כדי להשוות את עצמי אליהם. הכל קורה רק מסביב, אין את הדבר האמיתי. הזוגות מתמודדים גם באופן שונה. זה גם קשור לזוגיות שהייתה לפני מחלה, לדפוס הזה כאילו. יש אנשים שאומרים, כן, אנחנו נחכה, נראה איך זה יעבוד, איך נרגיש, לא נעשה עם זה כלום. יש אנשים שאומרים, לא, אנחנו ממשיכים לחיות, ומיניות היא חלק מהחיים, אנחנו רוצים לכלול אותה בתוך החיים. ויש כאלה שאומרים, אנחנו ביחד וכל אחד לחוד, וכל אחד מסתגר בתוך עצמו, ולא מצליח לספר על החוויה האישית מתוך חרדה, פחד, וזה משהו שבאמת הטיפול, הייעוץ יכול מאוד לעזור ולגשר. נשים שמלוות מתמודדים עם סרטן המינית, מדברות על זה שיש היפוך תפקידים, שהן פתאום צריכות להיות יותר יוזמות, יותר מרגישות פחות אטרקטיביות. הרבה פעמים בשיחות עם בני זוג, גבר יכול להגיד, כל חיים הייתי היוזם של יחסים. ועכשיו אני צריך לעשות את זה, וזה נורא קשה לי. עכשיו אני צריך שבת זוג תעזור לי בזה. או שבת זוג אומרת, כל הזמן הוא רצה, ועכשיו הוא לא רוצה אותי. מה קורה פה? ואז הבן זוג אומר, אוקיי, כל הזמן הייתי צריך לחזר אחריך. עכשיו שאני לא יכול, את פתאום רוצה יותר ממנו. כן? אז יש כל מיני תגובות, ועל זה אנחנו מדברים. כי זה חשוב לדבר על זה. לבני זוג יש חשש לאבד את הבן או בת זוג. הם נאלצים, הם בעצמם בעצם חווים משבר לא קטן והם צריכים גם תמיכה. כן, בדיוק גם ברדיו שמעתי מי תומך ותומך. דיברו על בני זוג שמלווים אנשים שחולים בסרטן. הם גם תומכים פיזית וגם רגשית הרבה פעמים. יש שוני ושינוי בדפוסי התקשורת, הדברים משתנים. כמו שאנשים יודעים, היה לנו חוזה לא מילולי, לא כתוב, אבל חוזה שידענו מי מה עושה, פתאום זה לא אותו דבר. אז אני אומרת, יש מקום לעשות חוזה חדש כנראה. החיים דינמיים, ואם אנחנו נשארים באותו מקום, אז דברים לא קורים. ויש איזה נתונים שמדברים על כך שחלק מהזוגות בעקבות הסרטן מתקרבים וחלק מתרחקים. מתרחקים לא בהכרח נפרדים ומתגרשים, אבל מתרחקים נפשית. חשוב לי ככה גם לדבר על זוגות שחיים מיניים, הומוסקסואליים, ביסקסואליים. כן, יש איזשהם נתונים לגבי זה שהם פחות מטופלים, מחוששים מחשיפה, והם גם סובלים קצת יותר בנושא של תפקוד מיני לאחר סרטן הרמונית, גם בגלל החוסר חשיפה וחוסר דיבור הזה, וגם בגלל שיש דברים מסוימים בתוך החיים הומוסקסואליים שהם בעצם מתנהלים טיפה אחרת, כן? כמו מין אנלי, ויש איזשהו קושי בעניין הזה שהזקפה צריכה להיות יותר גדולה כשיש מין אנלי. בכל מקרה, לא התעכב על זה כי זה לא המטרה, אבל חשוב היה להזכיר על האוכלוסייה של אנשים שחיים את החיים האלה, ואכן תבואו ותקבלו ייעוץ גם כאן. מה שחשוב לזכור, לא לחכות. כי אתם מכירים את המשפט יודון יוזד ולוזד, לא לחכות לעוד חצי שנה מסיום הקרינה, שאני אעביר אחרי ניתוח, אני ארגיש יותר קל. חשוב לבוא ולדבר על זה מיד. השיקום המיני צריך להתחיל מיד, גם על ידי שיחה וגם על ידי טיפולים. והנה אנחנו ככה עוברים קצת לנושא של טיפול. אז בנושא של... אין איזשהו פרוטוקול מסוים, אבל מאמר מ-2017, ב-2018 מדברים על כך שניתוח להסרת הרמונית, יש המלצה חמה לקחת PDFI, תרופות לזקפה, ויאגרסיה לסקילוויטרה. אני ורענן תמיד היינו ככה מתייעצים, כי הוא היה אחד שככה רענן טל קורא כל מאמר שיוצא, ותמיד דיברנו על זה שצריך להשאיר את זה כטיפול נכון. שוב, זו המלצה חמה. ומה שקיים היום זה כבר לא היום, זה כבר הרבה שנים, סיאליס 5 מיליגרם על מינון נמוך, והוא בעצם ניתן משהו כמו לשנה ושנה וחצי מסיום הניתוח. כן, יש, אני רואה בקליניקה ויש פה ושם מאמרים שמדברים על זה שזה כן עוזר, אז אני כן בעד להמליץ. וכדי לתפקד, כדי לקיים יחסי מין, כמובן צריך לקחת מינון גבוה. לוקחים כמה חודשים 5 מיליגרם, ביום שקובעים יחסי מין, לוקחים מינון גבוה של התרופה. לא 5, אלא 20 מיליגרם, זה הגבוה של סיאליס. יש לנו הצעות אחרות בטיפול מיני רפואי, שזה, כמו שאמרתי, זריקות לבר מין, שעוקפים את המוח, מרחיבים כלי דם ממש מהר, תוך 15 דקות, זה בעצם טיפול שהיה קיים עוד לפני ויאגרה. היום פחות, אבל עדיין זה יכול להיות טוב לדברים שמקבלים טיפול הורמונלי למשל, כי כל התרופות PDFI, הטיפול ב-PDFI פחות יעזור בטיפול הורמונלי, מי שמקבל, בגלל שאין את החשק, אין את הטסטוסטרון. ואקום זה טיפול על ידי מכשיר ואקום שקיים וצריך לבחור טוב טוב, ואני ממליצה שתתייעצו אותי, כי אני עובדת עם ספקים שמביאים מכשיר ואקום מספיק טוב, ולא אחד שמוכרים אותו בחנויות סקס שהוא מתקלקל אחרי כמה זמן. וזה לא מתאים לכל דברים, אבל כדי להתאים טיפול, לכן באמת כדאי לבוא לייעוץ. אפשר גם לעשות השתלת תותב כאופציה אחרונה, ואנחנו באמת נדבר על זה. אז שוב, המחשבה שעומדת מאחורי PDFI, מאחורי סיאליס ויאגרה ולויטרה, ויש לנו כדור ישראלי שנקרא תרים, שהוא יותר זול מכל הכדורים שהזכרתי, בעצם שהמנגנון הזקפה מתבסס על המשך פעילות מינית והגברה של זרימת דם לאיבר מין. חשוב מאוד שתמשיך להיות זרימת דם לאיבר מין. גברים שנמצאים לבד ואין להם קושי, בעיה באוננות, זה מה שגם אני ממליצה להם. אפרופו גברים הדתיים שפתאום מגלים שהם יכולים לאונן אחרי סרטן הרמונית כי אין להם שפיכה, הם נורא שמחים. סוף סוף יש לנו אישור כי אין שפיכה, אין זרע לבטלה, אז כך ש... זה משהו שבאמת יכול, אבל זה באמת משהו שיכול לעזור, כי זה מזריק דם. יש גם היום ניסיונות, כמו שאמרתי, לתת לא ניסיונות, נותנים טיפול תרופתי לקרב ניתוח, ויש היום מחשבה גם בכמה מאמרים שמדברים על טיפול בטסטסטרון, דווקא זה משהו שכאילו הפוך, כי רוצים להוריד את הטסטסטרון, עם שילוב של כדורים, אבל כמובן לאחר התייעצות עם אונקולוג, לא לקחת את זה לבד, כי לפעמים זה אי אפשר, כי זה בעצם משהו שהטסטסטרון צומח את ההרמונית, והם רוצים להוריד את זה בהם, אבל במצבים מסוימים אחרי ניתוח בעיקר, אפשר לקחת טסטסטרון, מכירה גם גברים שקיבלו טיפול אנטי-הורמונלי וקרינתי, ועבר 5-6 שנים ב-BSA הנמוך, והרופא אישר להם לקבל טסטסטרון כדי לעלות אותו. אבל זה לא נעשה לבד, רק בהתייעצות עם אונקולוג אני חוזרת לזה. מכשיר ואקום, משהו כזה, בחרתי תמונה שהיא פחות או יותר נראית דומה למציאות, יש ואקום חשמלי, יש ואקום ידני, המשמעות היא ליצור ואקום ולשאוב את האיבר מין, לשמר זקפה על ידי גומייה, כמובן עד חצי שעה, כי אז יש נמק, יכול להיות נמק מיד עד חצי שעה, התחושת ההנאה לא נפגעת, ולא לכולם זה מתאים, למשל כמו שאתם רואים זה צריך להיות בגבר שפחות יש לו בטן, כי יש, אם יש בטן אז מאוד קשה טכנית לבצע את השבת ואקום. ושתלים לפנים, גם כן קיימים, שימוש בשתל מוצע רק לאחר שיטות, שהשיטות אחרות לא עוזרות, לא כדאי ישר לרוץ מזה, וכמובן זה ניתוח גדול עם הרדמה כללית, היא לא פוגעת, השתל לא פוגע בתחושת האורגזמה, וקיימים שונים, סוגים שונים של שתלים, וצריך באמת לבוא לרופא מומחה שעושה את השתלים, והוא יכול לייעץ ולהתאים את סוג השתל. כמובן, חוץ מהטיפול מיני רפואי, אנחנו מדברים על דברים אחרים שצריך לשמור על משקל טוב, הפחתת עישון, התעמלות, ספורט מאוד עוזר, טיפול זוגי מיני, הרבה פעמים אנשים אומרים, את יודעת, אנחנו שנים היינו צריכים את זה, ואפילו באנו ולעזבנו, אבל עכשיו יש לנו סיבה טובה, למה אנחנו צריכים להתחיל טיפול מיני זוגי, והרבה פעמים, כמה שזה נשמע עצוב, אבל סרטן הוא הרבה טריגר לעשות משהו אחר מהחיים, כולל גם עם המיניות וזוגיות. וטיפול מיני שוב, לא רפואי, כי דיברתי עד עכשיו על טיפול מיני רפואי, כמו שהזכרתי גם כאן, יש כל מיני טכניקות, טכניקה של גירוי מוגבר, של דמיון מודרך, פסיכותרפיה מינית במה שאני עוסקת בעיקר, ובניית מסגרת חדשה למיניות, זה משהו שהוא באמת חשוב מאוד לזכור, שזה משהו שהוא נורא נחוץ כדי להתקדם הלאה, אני תכף אזכיר את זה בשקף הבא. כן רוצה להגיד שמיניות הנשים שיושבות פה, אני מאמינה שזה פרטנריות, בנות זוג, לפעמים אפילו ילדים של, אבל לנשים יש להם חלק מאוד חשוב בנושא הזה, ושיתוף פעולה זה מאוד חשוב, הרבה פעמים יש הבדלים בין נשים וגברים במיניות, ושקף שרצה רוצה רק לסקסולוגים, שקף הומוריסטי, שמייצג את השוני, אבל הרבה פעמים צריך לגשר בין פערים, ופה אנחנו גם עושים בשיחה הזאת, לגשר בין פערים בין נשים וגברים, כי הם קיימים, לא גדולים אבל קיימים, וצריך פרטנר לטנגו, כן? כי הרבה פעמים הגברים באים ואומרים, אין לי פרטנרית, אין לי מי לעשות את זה. אז זה באמת משהו שאפשר לפגוש את זה, והרבה פעמים, גם בגלל שיש שיח, עדיין יש יותר שיח על מיניות במסגרות שאתם מקבלים טיפולים, אבל עדיין לא מספיק, וגם המטופלים עצמם לא מעלים את הנושא של מיניות, ולפעמים אנשים מוותרים על יחסי מין, זה קורה גם לא בעקבות סרטן המיני, לוחשת בפני אוזן, יכול לקרות בכלל, אבל גם כמובן בעקבות מחלה זה יכול לקרות. אני כאן כדי להגיד לכם, יש מה לעשות עם זה. אתם תחליטו אם אתם רוצים לוותר או לא, ויש מה לעשות עם זה. ומה שאחד הדברים ככה, שמתחבר לשקף שאמרתי על מסגרת חדשה, כדי להרוויח מקשיים מסוימים וכדי כדי ללמוד משהו אחר צריך להיות גמישים. זה נכון לגבי כל תחום החיים, ובטח ובטח לגבי מיניות. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך טווח של אוקיי, ככה זה עבד עד עכשיו, ונשארים, ואם אנחנו רוצים ללמוד משהו אחר, להיות גמישים, ליהנות מכל העולם של המיניות, ולא רק מהעולם מאוד מאוד מצומצם של זקפה, אורגזמה, שפיכה, אז אפשר להרוויח מזה, ואפשר להמשיך מיניות עד סוף החיים, כי זה באמת משהו שקיים עד סוף החיים, אם אדם בוחר בזה, ואם זה חשוב לו. זה בסדר, גם אם זה לא חשוב לו, אבל אם הוא בוחר, זה לגמרי אפשר לשמר את זה. ותודה על ההקשבה. אם יש שאלות, כמובן בסוף הפאנל, יש שקט.